פה יש מישהו, תעשה את זה ככה. אה, לא, אתה יש פה, מי שם פה את הספר? טוב, לא חשוב. קח את הכיסא אליך. תסתכל אם כתוב שם או שזה של בית הכנסת. מי זה?
נשמע.
מי נשמע? כמה זה בית הכנסת? הנקודה של מה שלמדנו בפעם הקודמת הייתה איך יוצאים מהגלות. החז"ל אמרו שאין ישראל מגלים אלא בצדקה, שנאמר ציון במשפט יפדה ושווה בצדקה. ועדיין לא הגענו לחשיבות של הצדקה בגאולה, לא הסביר את זה, רק הסביר באופן כללי שיש מושג שנקרא גלות ויש מושג אחר, רחב יותר, שנקרא גלות השכינה. מה זה העניין של גלות השכינה? גלות השכינה זה שהקדושה נמצאת בגלות, ולהוציא את הקדושה מהגלות, איך הקדושה נכנסת לגלות. וככה חז"ל אמרו, גלו לאדום שכינה עמהם. איך הקדושה נכנסת לגלות? וכשאדם מכניס את הקדושה שבו, את הכוח של הקדושה שיש בו, הוא מכניס בתוך עניינים שלא מתאימים, אז הוא באופן פרטי נכנס לאיזושהי גלות רוחנית. ועוד יהודי ועוד יהודי, אז הם פועלים בסוף שהכלל נמצא בגלות רוחנית, והכלל הוא לוקח איתו את השכינה. איפה שהכלל נמצא, השכינה נמצא. ואם הכלל נמצא במצב לא סימפטי, לא הגון, אז גם השכינה נמצאת כביכול. זה כל הסיפור של רבי נחמן על אבידת בת מלך, זה שכאילו השכינה היא בגלות. לא, בדרך כלל מסבירים גלו לאדום שכינה עמהם, לשמור עליהם, אבל יש עוד אופן שמבארים שהשכינה היא בגלות. איך אפשר להוציא את השכינה מהגלות? על ידי זה שכל אחד מאיתנו יוצא מהגלות. יש, איך שאנחנו אומרים בלכה דודי, זה בעצם פסוק בתהילים, קרבה אל נפשי גאלה. אז יש גאולה פרטית, קרבה אל נפשי גאלה, וגם השכינה נקראת נפש, ככה מקובלים אומרים. במדרגות של הנשמה, נפש רוח נשמה חיה יחידה, אז הנפש היא כנגד המלכות והמלכות היא כנגד השכינה. אז קרבה אל נפשי גאלה זה שדוד המלך, שהוא מרכבה לספירת המלכות, הוא מתפלל על המלכות, ולא על המלכות שלו, אלא על המלכות של הקדוש ברוך הוא. בעצם מלכות בית דוד זה ביטוי של מלכות השם. אז קרבה אל נפשי גאלה זה כמו שאנחנו אומרים, נפשי הביתיך. מכירים, יש פסוק כזה, נפשי הביתיך בלילה, אף רוחי בקרבי אשחריך, זה כתוב בישעיהו אם אני לא טועה. יש סידורים שזה מופיע בקריאת שמע של המיטה, מאוד נדיר, מאוד נדיר, אבל זה מופיע, זה על פי האריזה, יש מקום לומר את זה. מה זה נפשי הביתיך? בזוהר כתוב, לא דיברנו על זה שבוע שעבר, אז רק בשביל להסביר את המושג של קרבה נפשי גאלה, בזוהר כתוב שבעצם, וזה בעצם שאלה בפשט, מה זה נפשי הביתיך? איך אנחנו מסבירים את זה? הנפש שלי רוצה אותך, נכון? יהודי פונה אל השם ואומר, הנפש שלי רוצה אותך. אז היה צריך להיות כתוב, הנפש שלי, נפשי הבטה לך, או הבטח, או משהו כזה, הבטחה, אני לא יודע, אבל לא הביתיך. הביתיך זה אני רוצה אותך. אז יש לנו כפל. הנפש שלי, אני רוצה אותך. מה הכפל הזה? אז בזוהר כתוב שהמשמעות של המילה נפשי זה כאילו שזה כתוב, כאילו כתוב אחרי המילה נפשי סימן קריאה. נפשי, וכמו שאומר ריבונו של עולם, אני רוצה אותך. ואיך הוא קורא לקדוש ברוך הוא? אומר לנפשי, אתה הנפש שלי, נפשי הביתיך. נפשי הביתיך, אתה הנפש שלי ולכן אני רוצה אותך, כי אתה הנפש שלי. אז אותו דבר בפסוק, כך אפשר לפרש, קרבה אל נפשי גאלה. הנפשי הוא כמו שאמר קודם, לך אמר ליבי בקשו פניי, את פניך השם מבקש. הוא מסביר שמבקשים את פני השם על ידי זה שמחפשים את הפנימיות, וגם הפוך, מוצאים את הפנימיות, כל אחד את הפנימיות שלו מוצאים על ידי זה שעושים את זה לאור השם. אם אין אדם מחפש את הפנימיות שלו והוא לא מחפש את השם, הוא ימצא את הפנימיות השלילית. יש זה לעומת זה גם הפנימיות, ככה דיברנו שבוע שעבר בתחילת השיעור. ואותו דבר לגאול, קרבה נפשי גאלה, אנחנו מבקשים מהשם שיגאל את הנפש שלנו, ועם ישראל כולו מבקש מהקדוש ברוך הוא שיגאל את השכינה. השכינה זאת אומרת הגילוי האלוקי בעולמות נמצא בגלות. מה המשמעות שהגילוי האלוקי בעולמות נמצא בגלות? יש בזה שני אופנים, לא דיברנו על זה שבוע שעבר, אני רוצה רק לחדד את זה יותר. אופן אחד זה שזה נמצא בגלות, שזה נמצא בתחתית, שאף אחד לא מתייחס לזה. דוד המלך אומר, אותותינו לא ראינו ואין עוד נביא, והוא בוכה על זה. ויכול לבוא בן אדם ולהגיד, טוב מאוד, לא רואים ניסים ונפלאות ולא רואים נביאים, שיעזבו כבר את השטויות האלה פעם, כן? זה גם יכול להיות מציאות כזאת, כן? רואים איזה סיפור שהוא קצת למעלה מהטבע או משהו, אז כבר מקבלים אנטי. זה נקרא שאיך שיש טיפה גילוי אלוקות בעולם, זה מיד מסתתר בתודעה האנושית, זה מסתתר. זה אופן אחד. אופן שני זה שנותנים לקדושה להיות בגלות במקום טוב, זאת אומרת משאירים אותה בין דפי הספרים, בתוך ארון הקודש, בכל מיני מקומות כאלה, ושם היא בגלות. זה כמו שקשרו לה מטפחת על הפה שהיא לא תוכל לדבר, זה סוג אחר של גלות.
זה הפוך, היא למעלה,
היא למעלה מהמציאות, לא שדוחים אותה מתחת למציאות, אלא שדוחים אותה אל למעלה מהמציאות. זה לא רלוונטי לחיים, כאילו אל ת... זה לא שייך, בחיים מתנהלים כמו בחיים, אל תערבב קודש עם חול. זה נשמע מאוד יפה, אבל אנחנו לא רוצים לערבב קודש עם חול, אנחנו רוצים לכלול את החול בקודש. לעשות התקללות זה לא לעשות ערבוביה. ערבוביה זה דבר לא הגון, ערבוביה זה בלגן. התקללות זה עניין של לחפש את השורש ולהתאחד איתו, זה משהו אחר. זה שהאילן יונק את החיות שלו מהאדמה, זה לא ערבוביה. כן? זה עניין אחר לגמרי. אז היצר הרע קורא לזה ערבוביה. הוא אומר, אל תערבב, הוא בעצמו עושה ערבוביה. הוא אומר, אל תערבב קודש עם חול. על כל פנים, יש עניין של גלות בכל מיני אופנים. או שאנחנו הופכים את הקדוש ברוך הוא לנשיא הכבוד, הוא לא רלוונטי בחיים שלנו, לא הוא ולא ההנהגה שלו, או שאנחנו בכלל זורקים אותו החוצה ואנחנו לא מאמינים, או שלא מאמינים בו, או שלא מאמינים בהנהגה שלו. הוא לא מנהיג, לא שההנהגה שלו לא רלוונטית שאנחנו מסתדרים לבד, הוא באמת לא מנהיג. עזב השם את הארץ, זה גלות השכינה. אנחנו לא, ממילא אין מקום לקשר. הקשר, האמונה בקשר היא גמייה על זה, על הקשר הכללי בין העולמות. אז יש גם קשר פרטי של אחד על אחד, אבל אם אין קשר בכללות, אז אין קשר בכלל. כמו שהאמונה בניסים גמייה על האמונה בהשגחה. הנה, יש אמונה בהשגחה, אז יש אמונה שלפעמים יש ניסים, אבל אם אין אמונה בהשגחה, אין אמונה בפונדמנט, כמו שאומרים, בבסיס. אז אין אמונה בפרטים, אין אדמה, אי אפשר לבנות עליה. על כל פנים, זה הגלות, ולצאת מהגלות, אנחנו הרי, אף אחד מאיתנו לא משיח, הוא לא בא לגאול את ישראל. כל אחד יכול לגאול את עצמו, מבחינה מסוימת. ואם כל אחד יתקן את עצמו באופן שהוא יכול, באופן הבלתי שלם שיש לנו בימינו, יש לנו בזמן הגלות, אז ממילא יהיה תיקון בכלליות גם כן. באיזה אופן אפשר? אז זה כתוב בתורה, זה מה שהוא מביא. את זה קראנו מפורש בתוך הספר, ומלתם את עורלת לבבכם ועורפכם לא תקשו עוד. ומה זה העניין הזה שלמול את אורלת לבבכם? זאת אומרת, כמה שאפשר להפסיק להכניס את המקום הפנימי של הלב שלנו אל תוך התאוות של העולם, שזה לא יהיה מרכז החיים. אנחנו צריכים לאכול ולישון ולהרוויח כסף ולבנות בתים, צריך הכל, אבל שזה לא יהיה מרכז החיים. מרכז החיים זה ההמשכיות של עם ישראל, להקים בית בישראל, כן? זה עניין, אבל סתם לבנות בית, זה כמו כל הבעלי חיים, כל אחד יש לו ציפור בונה לקן, מישהו אחר מחפש איזה מערה, אז בן אדם מחפש בית. בזה הוא עדיין לא היהודי, הוא עדיין לא מכוון לעבודת השם. ברגע שהוא מכוון בכל המעשים שלו לעבודת השם, כמו שכתוב ברמב״ם בשולחן ערוך, במשנה, בכל מעשיך, בכל מעשיך היו לשם שמיים, ברגע הזה הנקודה המרכזית של החיים שלו זה עבודת השם, וזה כבר לא כל הדברים הצדדיים, ואז הוא מלא את לבבו, זה נקרא מילת הלב. זאת אומרת, הוא הוריד את החיצוניות וגילה את הפנימיות. אורלה זה תמיד החיצוניות, הדבר, הקליפה. הוא גילה את הפנימיות. עכשיו, אבל יש עוד מצווה, במצוות מילה יש מצווה שנקראת פריאה. זאת אומרת, זה משהו הרבה יותר דק שגם אותו צריך להוריד. וזה כבר קשה. יש הרבה פעמים בן אדם מוריד את הכל. הוא כמעט לא נהנה מהעולם, או שכל ההנאה שלו מהעולם זה אך ורק לשם שמיים, והכל מתוקן והכל זה, אבל יש איזושהי נגיעה קטנה שהוא כאילו מלטף את עצמו ואומר, כאילו, דברי זה מיוחד אני. ואז עדיין הוא לא גילה את הנקודה, כי הנקודה היא התמסרות להשם יתברך. אפשר, יהודי יכול לשמוח שהוא מיוחד, אבל הוא מיוחד כיהודי, הוא לא מיוחד כראובן, כשמעון, כאדם פרטי. יש לנו נשמה מיוחדת, בסדר. עם המעשים שלנו אנחנו משתדלים לחשוף את המיוחדות של הנשמה, אבל בזה שאני עושה את מה שמוטל עליי, אני לא כל כך מיוחד. וכך אמרו חז"ל בפרקי אבות, אם למדת תורה הרבה, אז אתה מאוד מיוחד. מי לומד תורה הרבה? אנחנו לומדים קצת, תראה לנו כוח יותר. אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. סך הכל אתה עושה את מה שבשבילו נבראת, אז מה כל כך מיוחד? לא, זה מדרגה, לא כל כך פשוט, זה קל להגיד את זה, זה לא פשוט לחיות את זה ולהרגיש את זה.
אני יכול לחדש את זה.
נכון, ולכן על זה צריך עזרה מלמעלה. זה מה שהוא אומר, על האורלה הדקה, על הרע הדק, כמו שאומרים, בן אדם, שבן אדם לא ירמה את עצמו בשקר גס, זה לא בעיה. אבל השקרים הדקים, העדינים, שם יש בעיה קשה. ואת זה, על זה צריך עזרה מלבד. והקדוש ברוך הוא, מה לשם אלוקיך, יש כתוב, ומלתם, כתוב פעם אחת, ומלתם את אורלת לבבכם, פעם אחרת כתוב, ומה לשם אלוקיך את לבבך. למה פעם אחת אנחנו עושים את זה, פעם אחת השם עושה את זה? כי פעם אחת מדובר על משהו יותר בולט, וזה אנחנו יכולים לטפל לבד, כן? אבל יש פעם אחת, השקרים הקטנים, הלבנים, כמו שאומרים, שאנחנו כבר לא מרגישים אותם, בזה הקדוש ברוך הוא צריך לטפל, עד כאן. אז אם כן, בסדר גמור, אנחנו נטפל בזה, הוא נטפל בזה, מזמן הגאולה הייתה צריכה להגיע. עכשיו הוא מתחיל עוד נקודה, שגם במה שהקדוש ברוך הוא מטפל, בני ישראל צריכים לעשות עם הכוח שלהם. אי אפשר לזרוק על הקדוש ברוך הוא שום דבר לגמרי, אפילו אם זה דבר שקשה לי לעשות אותו, אני צריך להשתתף איך שאני יכול. זה כלל גדול. אך מודע את זאת, זה מי שיש לו ספר, זה קוף וו עמוד א'. מודע את זאת, כי התערותא דלעילא היא בהתערותא דלתתא דווקא. אם אנחנו רוצים שמלמעלה יעוררו אותנו, יעירו לנו ויעירו אותנו, זה הכל אם אנחנו משתתפים, אנחנו עושים משהו מלמטה. בבחינת העלאת מי נוקבי, כמו שאמרו רז"ל, אם טיפה יורדת מלמעלה וכו'. הגמרא אומרת שלא יורדת טיפת מים מלמעלה בלי ששתי טיפות עולות עולות לקראתה מלמטה. מה החז"ל רוצים להגיד בזה? בואו לא נדבר עכשיו על מחזור המים בטבע ועל כל מיני דברים כאלה, אבל המשמעות של זה שאם אין התעוררות מלמטה לא מקבלים שפע מלמעלה. וההתעוררות מלמטה, ולכן צריך האדם לעשות בעצמו תחילה מילה זו, להסיר אורלת הלב וקליפה הגסה והדקה. את שניהם הוא צריך להסיר. המלבישות ומחסות על בחינת נקודת פנימיות הלב. איך אפשר אבל? את הדקה אמרנו שאי אפשר להוריד, תכף נראה. שהיא בחינת, הוא חוזר עוד פעם על מה שאמר קודם, שהיא בחינת פנימיות הלב זה אהבת השם, בחינת למען חייך. כן? יהודי אוהב את השם בגלל שהוא מרגיש שזה החיים שלו. הקדוש ברוך הוא זה החיים. איך הזכרנו קודם מהזוהר? נפשי הביטיך. נפשי הביטיך. אתה נפשי. שהיא בגלות בתאוות עולם הזה. שהם גם כן בבחינת למען חייך. בזה לעומת זה, כי אני הזכר לעד. הוא הזכיר קודם שהרבה פעמים כשמגיע לענייני העולם הזה, הבן אדם מוסר את נפשו עליהם. הוא עושה דברים ש... עם היגיון צלול הוא לא היה הולך על זה, הוא ממש, הרבה פעמים בן אדם משתגע בשביל להשיג משהו בעולם וזה ספק בכלל אם הוא צריך את זה, ואפילו אם הוא צריך את זה אז גם כן, אם היה שוקל עם שיקול דעת אמיתי אז לא היה, הוא לא היה מקבל תשובה כזאת, אבל יש לו איזה, אש בפנים שהוא חייב. אז זה לעומת זה, האש הזאת שיהודי חייב לקדוש ברוך הוא, להתקרב לקדוש ברוך הוא, והאש הזאת שהוא חייב את זה והוא צריך את זה והוא מוכרח את זה, זה מלחמה. וכשזה גובר, אז הקדושה היא בגלות. איך מוציאים את הקדושה מהגלות? והיינו על ידי נתינת הצדקה להשם מממונו שהוא חיותו. הכסף, זה נקרא דמים בעברית. זה דם. בכסף קונים אוכל, מהאוכל נהיה דם. ואם בן אדם מוותר על הכסף, אז הוא נותן את החיים שלו. הוא מטה את הכף לכיוון הקדושה. למרות שהוא עושה פעולה פשוטה, כאן כבר לא מדובר. חשבנו שהוא ידבר על הסרת האורלה הדקה, אז הוא ידבר על איזה מין התבוננות מאוד עמוקה בשביל ללכת לזהות את השקרים הכי עדינים שיש. בסוף לאן הוא מגיע, מביא אותנו? לצדקה. אבל זהו, אם שוברים את הנקודה הזאת, הכל נשבר. כי שם הבן אדם תפוס הכי חזק. אנחנו לא מודעים לזה כמה אנחנו תפוסים בכסף. ולא רק מתי שהוא איננו, גם מתי שהוא נמצא, זה נורא, שאנחנו תפוסים בזה כאילו שזה חמצן.
מה?
אי אפשר לקנות חמצן עם כסף. אי אפשר. אי אפשר לאכול ואי אפשר לשתות ואי אפשר לנשום כסף, אי אפשר ללבוש כסף. רק בכל זמן שהאנושות מסכימה שזה יש לו ערך, אז אפשר להחליף איתו על כל מיני דברים. יש מטבע שפסלתו מדינה, מטבע שפסלתו מלכות. בשנייה אחת כל הכסף יכול להיות שאין לו ערך. בשנייה אחת. אבל תיקן אנחנו תפוסים, זה דוגמה מנטלית פשוטה, איך שבן אדם יכול להיות תפוס בדבר שהוא כל כולו חיצוניות. אין דבר יותר חיצוני מכסף. בתוך החיים הגשמיים הכסף זה הדבר החיצוני. מה? נכון, אבל זה רק אמצעי. הוא לעולם ועד רק אמצעי, הוא אף פעם לא יכול להיות מטרה.
נכון.
נכון? עכשיו, בני אדם הפכו אותו למטרה. בני אדם הופכים אותו למטרה. אני חשבתי איך בן אדם, מי שיש לו רכב לבד לא כל כך מרגיש את זה, מי שצריך לעלות באוטובוסים, איך בן אדם עם שני תיקים ועם חמש ניילונים מקבל עודף מהנהג, ואיך שקודם כל הוא מכניס את השני שקל ועשרים אגורות, הוא קודם כל הוא טורח להכניס את זה למקום המשתמר, בינתיים הכל מתפזר לו, ואחר כך הוא מסתכל על כל היתר. זאת אומרת, זה ספונטני. ואם מסתכלים על זה, אז רואים איפה בן אדם מונח. כי זה כסף. וזה אין שום הסבר. זאת אומרת, הפכנו את האמצעי שנקרא כסף למטרה. עכשיו, מה שהוא אומר כאן זה בוא ננצל את השטות הזאת לטובה. הפכנו את זה למטרה, בקלות אנחנו יכולים לפגוע במטרה, כי יש לנו את המטרה. אז ניתן את השני שקל ו-20 אגורות האלה, ניתן אותם לצדקה, אז בזה אנחנו נתנו, הקרבנו את עצמנו, כי בפועל זה נראה כאילו שזה הדבר הכי יקר לנו. אולי על ידי זה, זה גם יהפוך להיות שזה לא יהיה הכי יקר לנו, אז נרוויח עוד משהו. אבל קודם כל אנחנו נותנים את עצמנו. וכשמתרגלים בחיצוניות לתת את עצמנו, אז אנחנו יכולים בפנים גם לתת. הצרה היא רק דבר אחד, זה גודל העניין של מתן בסתר, או מתן עם סבר פנים יפות, שזה בערך, בצורה, באופן אחר זה אותו דבר. אם בן אדם נותן עם רוע לב, או שבן אדם נותן כדי להתפרסם, אז הוא מפסיד את זה. את הנקודה הזאת הוא מפסיד. כי הרבה פעמים אנחנו מחשיבים את הכסף, כי כשאני אהיה מיליונר אני אהיה מפורסם. לא כל אחד, זאת אומרת, יש תמיד את אלה שמספרים שהם הרוויחו, יש כאלה שלא מספרים. זה גן ילדים, הרבה מחלקות. אבל האמת שכסף זה בעצם חיצוניות, והקדוש ברוך הוא מראה לנו את הגלות דרך הכסף. הוא מראה לנו שאנחנו לוקחים דבר שהוא חיצוני, שהוא אמצעי, הופכים אותו למטרה, ודווקא על ידי זה אנחנו מקבלים את התיקון. אם אנחנו נותנים אותו בצדקה, אנחנו עושים שם תיקון. עושים תיקון בשקר הכי גדול של העולם הזה.
אם צדקה זו מצווה בתורה, רואים שיש... המציאות של הכסף שהוא הסך החליפים.
נכון, אבל צדקה בתורה זה לאו דווקא כסף, זה אוכל. היו הרי בכל, איך כתוב, בכל עיר היה גם קופה וגם תמחוי. זה אוכל, זה בגד, זה חיוך, זה כל דבר. לאו דווקא. כסף זה אחד מהצורות שזה מתלבש. אפשר גם לדבר על מצוות המשכן ועל האדנים ועל מחצית השקל, מחצית השקל אורך כל הזמן. אבל זה לא אומר שעד רבה. זה בדיוק התיקון של זה, התיקון של העניין, אבל הכסף בתודעה האנושית, המקום האמיתי שלו זה כמו פלייר, כמו פטיש. לא שהוא יהפוך להיות מן מסעת נפש.
שחיים בשבילו
או שמתפארים איתו. תחשוב על בן אדם שמתפרנס ממפתח צינורות, אז הוא שם אותו בויטרינה, בסלון. כי הוא מתפרנס ממנו, זה נותן לו את הכבוד. אף אחד לא עושה את זה, כי כל אחד מבין שזה רק כלי. את הכסף אנחנו מראים, לא מראים את הכסף, אבל מראים את ה... מה?
האנגלית קוראים לזה להתפרנס, זה לעשות את החיים.
לעשות כסף, לעשות את החיים.
כשמדבר על שקל, שני שקל, זה פעולה זה אוטומטית.
זה נכון. נכון, נכון, זה עדיין לא זה, אבל יש שני דברים, אתה צודק, זו שאלה גדולה. עיקר הצדקה זה כשנדים סכום עגול, אז צריך להיפרד מזה, אם אני נותן שקל אני לא מרגיש, אבל יש שני עניינים, קודם כל מבחינה הלכתית, אז כתוב שלא כדאי לתת צדקה למקום שלא יודעים לאן זה הולך, זה יכול ללכת לסמים ולאלכוהול ולכל מיני דברים כאלה, אבל שזה אנחנו נותנים קצת, במקום שאנחנו יודעים מה עושים, הכסף נותנים יותר, אז למה אנחנו נותנים את הקצת? אז קודם כל, כי זה ספק, אולי בכל אופן, הוא הולך לקנות עם זה לחם. חוץ מזה יש עוד עניין. יש עניין שהוא מבקש שאני לא אגיד לו לא. את העניין הזה שלא להגיד לא, את זה אני מתקן גם עם שני שקל. כי יש בקרבי משהו כזה מין... מה פתאום? מה פתאום? לא בגלל שאני חס על השני שקל, אלא עצם הדרישה הזאת ממני, מה... רגע, מה קרה? וכשאני מתגבר על זה, זה מתגבר על משהו בנפש אצלי. זה מתגבר אצלי משהו. למרות שזה לא פוגע בכסף, זה פוגע בנכונות שלי להיפתח, כמו שאומרים. ובסכום גדול אני באמת פוגע בכסף. חזם מדברים על עשירית או על חמישית מהכנסה החודשית. זה המון כסף. זה בשביל בן אדם שהוא לא עשיר גדול, בן אדם שהוא עשיר גדול מצד אחד זה הרבה כסף, יש לו משכורת גדולה אבל גם נשאר לו הרבה, אבל בן אדם שלא מרוויח הרבה, שהוא צריך להיפרד מעשירית, עשירית זה מידה בינונית מה שכתוב, צריך להיפרד מעשירית ממה שהוא מרוויח, זה הרבה, זה מהרווח נטו אפילו, בוא נגיד, אחרי כל ההורדות ואחרי כל הבלגנים, אבל להיפרד מעשירית, בן אדם עובד, זה קשה. והוא מדגיש את זה פה, הוא אומר, ובפרט מי שמזונותיו מצומצמים הוא דחיק עלי שעת הטובה, שהשעה היא דחוקה אצלו הרבה, שנותן מחייו ממש, הוא נותן ממש מה... הוא חוסך מטיב. ובפרטות אם נהנה מהגיע כפר שאי אפשר שלעסק בהם פעמים רבות מבחינת נקודת פנימיות הלב מאום כדי ליבה, כי מנהג העולם בעסקיהם במסע ומתן הוא חי גבנה. יש בזה כמה אופנים, בנהל שמקבל מזכורת, העבודה שלו לא מסוכנת, הוא לא מתקין מזגנים על קיר אחורי של בית של 8 קומות. הוא יושב במשרד, אני יודע, הוא עושה כאלה. אז הוא לא מרגיש את זה כל כך, גם יש לו מזכורת הגונה. אבל בן אדם שהעבודה שלו כרוכה בסיכון, או בן אדם שהוא סוחר והוא משקיע והוא מרוויח והוא כל הזמן משקשק מה יהיה, בן אדם כזה כשהוא נותן כסף שהוא הרוויח, אז זה ממש מסירות נפש, הוא נותן את עצמו. וככה חז"ל אמרו על הפסוק שכתוב בתורה, זה לא פסוק שמדובר על צדקה, מדובר על הלנת שכר. אסור, אם אני לוקח פועל אני צריך לשלם לו מיד לפי ההסכם שבינינו, אסור לי לדחות אותו. כתוב ככה, כי אני הוא ואליו הוא נושא את נפשו, לא כתוב אליך הוא נושא את נפשו, כתוב אליו הוא נושא את נפשו. אז רש"י אומר, רש"י מביא מהספרי נדמה לי, אליו, אל השכר הזה הוא נושא את נפשו, הוא מחכה לכסף. למה הוא נושא את נפשו? עלה בכבש ונתלה באילן. הוא מטפס על פיגומים, הוא מטפס על עצים, הוא הולך לקטוף פירות, הוא יכול ליפול. ואף על פי כן הוא מסכן את עצמו בשביל כמה גרושים, איך אתה יכול להגיד לו שיבוא מחר? תיקח הלוואה ותשלם לו היום, אפילו אם אין לך. כתוב על הארי הקדוש, שאפילו מנחה הוא לא היה הולך להתפלל כל זמן שהוא לא שילם לפועלים שלו. אפילו שכבר היה מתפלל תמיד קרוב לשקיעה, אז היה מאחר את התפילה, העיקר שהפועל הולך הביתה, שלא צריך לעמוד לחכות לו. אפילו אם לא היה לו, היה הולך לעשות הלוואה. וככה זה בלך התחילה. אותו דבר בצדקה, אם אותו שכיר עכשיו, שקיבל עכשיו את הכסף, שאליו הוא נושא את נפשו, הוא עכשיו מחויב לתת צדקה. אבל הבית היה מחויב לשלם לו, אבל מה הוא צריך לעשות? הוא צריך עכשיו לתת חלק מהכסף שלו לצדקה. אז זה ממש מסירות נפש.
גם אני חייב לצדקה.
גם אני חייב לצדקה. למרות שיש מקרים שפטורים, היום ראיתי את זה, היום, אתמול, אני לא זוכר. יש מקרים שבן אדם פטור.
שאין עוד עוד
תעודות. אחד שמקבל והוא מקבל באמת, יש כל מיני, אני לא זוכר בגלל את ההגדרה. אבל בדרך כלל היו מספרים שהיו גבאי צדקה בזמן הקדום, שהיו ספים כספים, היה ככה בין מנחה לערבית, בית כנסת, אז היו אומרים לכל אחד, או שתיקח או שתקבל. וזה פעם חשבתי שאני לא מבין את זה, לא יכול להיות שאני נמצא במצב שברוך השם אני לא צריך לקבל אבל אין לי מה לתת. אבל האמת שיש איזו אמירה מאוד עמוקה, הבן אדם לא יכול להיות לבד, הוא חייב תמיד להיות מחובר, חוץ מזה שהוא מחובר להשם יתברך ככה בצורה אנכית, אבל הוא חייב להיות מחובר לכולם בצורה אופקית. ואין בן אדם שיכול להגיד אני לא רוצה לתת ולא רוצה לקבל. יכול להיות שכרגע המצב שלך בכסף הוא כזה שאתה לא יכול לתת ואתה עדיין לא צריך לקבל, או להפך, אתה עדיין לא יכול לתת ואתה עוד לא יכול לתת, אתה עדיין לא צריך לקבל ואתה עוד לא יכול לתת. אבל בדברים אחרים אתה יכול לתת, אתה לא יכול לתת כסף, תן חיוך. אתה לא יכול לקבל, אתה לא צריך לקבל כסף, אבל תקבל כשאחרים מחייכים אליך, תשמח, תהיה ביחד עם כולם, אל תבנה לעצמך מגדל בבל כזה שאתה כאילו לא להתערבב, זה פגם גדול. למרות שבן אדם צריך להיות תלוי, לא צריך להיות תלוי באחרים, צריך להיות תלוי רק בשם יתברך. לפתח תלות זה לא טוב, אבל הזנה הדדית זה לא תלות. להיות תלוי צריך להיות תלוי במי שאמר והיה העולם, אנחנו חייבים רק לו. אבל מצד שני אנחנו מאירים פנים לכולם. והרי אתה הפעם, כשמפזר מהגיעו, אחרי שהוא עבד כל כך קשה, ומפזר מיגיעו ונותן להשם בשמחה וטוב לבב. לא סתם אחד שנותן עם אוי, הוא שמח שנותן. הנה בזה פודה נפשו משחת. איזה נפש שלא נמצאת בשחת? שחת זה ביטוי של גיהנום. אז הוא מסביר, הוא לא מדבר על זה, הוא לא מבטיח לנו שאם ניתן צדקה אז נצא מהגיהנום. הקדוש ברוך הוא לא לוקח שוחד. ואם בן אדם, אם בן אדם חוטא, צריך לחזור בתשובה. אבל כרגע הנפש שלנו, לפעמים הפנימיות של הנשמה נמצאת בתוך שחד, בתוך הקליפות, בתוך השקרים, בתוך כל הדברים. וכשבן אדם נותן בשמחה כסף שקשה לו לתת, אז הוא פודה נפשו משחד. הוא יוצא משם, הוא עובר, הוא מתמלא אור, הוא יוצא מהחושך הזה. דהיינו, בחינת נקודת פנימיות לבבו שהייתה בבחינת גלות ושביה בתוך הקליפה, גסה עוד דקה. כמו שכתוב, מכל משמר נצור ליבך. זה פסוק, מה המשמעות הראשונה, הראשונית של הפסוק הזה? תשמור, אני אומר, תשמור על זה מכל משמר, מה הכוונה? תשמור על זה יותר מה ששומרים על הדבר השמור ביותר. זה הפירוש, ככה, בעברית שלנו זה ככה. הוא מסביר אחרת. הוא אומר, תשמר מהמשמר. זה יותר קרוב לפירוש המילולי של הדברים. תשמור, תנצור את לבך מכל, כאילו שכתוב מכל אויב, תנצור לבך. מה זה משמר? משמר, פירוש בית האסורים. ויתן אותם אל משמר שלושת ימים, מה זה משמר? יכול להיות שזה בכלל טעות, הביטוי הספרותי שלנו, שמרתי אותו מכל משמר, יכול להיות שזה בכלל, אני לא יודע, יכול להיות שזה לא נכון. בכל אופן, אם יש שיטה במפרשים ללמוד את התנ"ך מתוך התנ"ך, כאן אנחנו עושים את זה. אנחנו מפרשים את המשמר של הכתובים עם המשמר של התורה, ששם המשמר זה בית האסורים. אז יוצא מזה שמכל משמר נצור לבך, תשמור על הלב שלך שלא יישאר בתוך בית הסוהר. איזה מין בית הסוהר זה? הבית הסוהר זה התאוות. אנחנו יודעים שבן אדם ששקוע בתאוות הוא עבד לתאוות שלו. אנחנו כל כך הרבה מכירים את זה. אנחנו לא באמת חופשיים. כמה אנחנו מספרים על מרק טוויין, זוכרים אותו? שעוד לא הספיק לשכוח. אז פעם דיברו על להפסיק לעשן, אז אמרנו, להפסיק לעשן זה בעיה. עשיתי את זה כבר 1,000 פעמים. זאת אומרת, מה זה אומר? זה אומר שבן אדם הוא לא בעל הבית. יש הרבה דברים שבהם הוא בבית האסורים. והוא צריך לגאול את עצמו. ולפעמים גם הוא בבית האסורים לא רק של הקליפה הדקה, אלא של הקליפה הגסה הוא בבית האסורים. הוא פשוט, הוא לא נותן עצות לעצמו, הוא מחליף אחרי יומיים, הוא מפסיק וכל זה. העצה לכל זה, רבי נחמן אומר, לכל עבודה יש התחלה, וההתחלה של כל ההתחלות זה הצדקה. ככה כתוב שם, זה ההתחלה של כל ההתחלות. רואים את זה בגמרא שנותנים צדקה לפני התפילה. והתפילה זה ההתחלה של כל היום. ההתחלה של היום, לפני תפילת שחרית נותנים צדקה. ככה מופיע בגמרא בשולחן ערוך. אבל שם כתוב שזה ההתחלה של כל ההתחלות. כי כל ההתחלה זה התחלה של דרך להתקרב לשם יתברך. וההתחלה של כל ההתחלה, איך אפשר להתקדם, איך אפשר להתקרב אם נמצאים בצוח. ההתחלה של כל ההתחלות זה הצדקה. הנכונות לתת צדקה, הרצון לתת צדקה ובסוף לתת בין את הצדקה. ואיך שהוא אמר כאן, לתת אותה בשמחה. ואתה נפדה מהחיצונים בצדקה זו. וזה גם כן לשון פריאה, עניין פריאת חוב שנתחייב ונשתעבד לחיצונים שמשלו בו על נקודת פנימיות לבבו, וזהו בשביה בצדקה. יש תורה די ארוכה בנקודת מרן, תורה חף ג', מישהו זוכר מה שכתוב בתורה חף ג'? ציווית הצדק עדותיך ואמונה מאוד. זה תורה נפלאה, חייבים לקרוא את זה. הוא מדבר איך שבן אדם נופל לתוך תאוות ממון, ואז הוא הופך להיות אסיר ומשועבד, וכאילו שהוא בעל חוב. הוא עובד ורץ אחרי הכסף, כאילו שהוא חייב למישהו ועומדים עליו עם שוט ומכריחים אותו לעבוד, כאילו שהוא נמכר, הוא נמכר בגניבתו, כמו שאומרים, תפסו אותו באיזה גניבה ומכרו אותו והוא חייב להשלים את החוב. ככה בן אדם עושה, והוא לא חייב לאף אחד, יש לו מספיק. לא, הוא מדבר על בן אדם שלא חייב. הוא מדבר על בן אדם שלא חייב. לא, כל המושג של אשראי וכל זה, זה דבר שהוא...
יש עניין לא להיות חייב.
מה זה? יש עניין לא להיות חייב, בהחלט, ממש. יש עניין לא להיות חייב. אבל הוא מדבר שם על בן אדם שלא חייב לאף אחד. הוא לא חייב. כאילו, ככה הוא קודם, כאילו חוב זה תלוי בצוואריהם. הוא מביא שם איזה... איזה סיפור מהגמרא, נדמה לי מהסיפורים של רבי יהושע בן חנניה, אני משום מה בגמרא, אני לא נזכר בזה, אבל בלקוטי מהר"ן זה הוא מביא שהם אמרו לו שיגיד להם החכמי יוון ביקשו מרבי יהושע בן חנניה, הם חדו לו חידה, הם אמרו לו תגיד לנו איזה בלוף, איזה שקר, איזה משהו שלא יכול להיות. אז יש שם כמה דברים שהוא אמר להם, אז אחד מהדברים הוא אמר, הפרידה שלנו ילדה ולד, זה לא יכול להיות, פרידה לא יולדת, הפרידה ילדה ולד, והיה לו פתק בצוואר, והיה כתוב שחייבים לו, בית האבא חייב לו 10,000 זוז. יש אגדתה כזאת. ועל האגדתה הזאת הוא בונה את כל התורה הזאת, והוא מסביר שם שהפרידה היא עקרה והיא לא יולדת, זאת אומרת שכל הבן אדם חושב שהוא מרוויח, הוא בעצם באמת לא מרוויח, והוא רק כל הזמן רץ מסביב לעצמו ועם המון אובססיה כאילו שהוא חייב, והפתק הזה תלוי לו בצווארו, זה כמו שבור על הבירים על צווארנו, כאילו יש עליו עול, הוא כל הזמן. עכשיו מה קורה אם הוא נותן צדקה? וזה שם גם כתוב, התיקון הוא צדקה. כן, התיקון הוא צדקה. כשבן אדם נותן צדקה, הוא יוצא מהמעגל קסמים הזה. נכנס
לפרופורציה.
כן?
ואיך אני אגיד לך שלא עושה צדקה שחזל דיברו עליה, שזה בעצם לא צדקה, אם זה מהתורה.
לא, חזל לא חייבו אותנו בצדקה. המצווה של צדקה, פתוח תפתח לאחיך העליון, זה מצווה מן התורה.
חז"ל,
לא, חז"ל תקנו קריטריונים והם נתנו, דיברו על המעלה של הצדקה, אבל הם לא, המעשר הוא לא מדאורייתא, זה מדרבנן, בטוח. אבל המצווה היא מן התורה. אם בן אדם נותן את העשירית הזאת, הוא מקיים מצווה מן התורה. אז זה עניין, זה פריאת חוב. עד עכשיו הוא הרגיש כאילו שיש לו חוב על עצמו, עכשיו הוא פרה את החוב, הוא נתן מה שהוא נתן, הוא נפטר מהחוב הזה של 10,000 זהובים, שנתחייב ונשתעבד לחיצונים שמשלו בו על נקודת פנימיות לבבו, וזהו, ושווה בצדקה. ציון במשפט ייפדה, ושווה האלה שרוצים לחזור מהגלות, הדרך לחזור משם זה בצדקה. ולפי זה הוא מפרש את הפסוק, זה פסוק בתהילים, צדק לפניו יהלך וישם לו דרך פעמיו. זהו, צדק לפניו יהלך, לפניו הוא מלשון פנימיות. הצדק גואל את הפנימיות, הוא מפלס דרך לפני הפנימיות, ויהלך הוא מלשון הולכה שמוליך את פנימיות הלב להשם. יש לשון קל ולשון כבד, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לבעיה הדקדוקית, פשוט אין לי כוח בשביל זה, בוא נקבל את זה ככה. זה לא חייב להיות הפירוש ככה. בעצם יוליך, זה הביטוי הנכון, לא יעלך. יעלך זה עדיין פועל עומד, זה לא פועל יוצא. אבל בכל אופן, בתוך הפועל עומד יש הבדל בין ילך ליעלך, וזה ארוך, זה ארוך להסביר את זה, זה שיעור עברית נטו, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. זה לא ייתן יותר הבנה. בוא ניתן לו את הקרדיט, הוא היה מדקדק גדול, בוא ניתן לו את הקרדיט שזה לא סתם רמז. הולכה שמוליך את פנימיות הלב להשם, ואחר כך ישים לדרך פעמיו, וזה מסביר לדרך השם פעמיו, כמו שכתוב, והלכת בדרכיו, וכתוב עוד פסוק אחרי השם תלכו. איך אחרי השם תלכו בכל מעשי המצוות בתלמוד תורה כנגד כולם, שכולן עולים להשם על ידי פנימיות הלב ביתר שאת ומעלה מעלה מעלייתן להשם על ידי חיצוניות הלב. זאת אומרת, יהודי שנותן צדקה ואחר כך מתפלל, היות שעם הצדקה הוא פתח את פנימיות הלב, אז יש הרבה יותר סיכוי שהתפילה שלו תהיה תפילה הרבה יותר חמה, הרבה יותר ממקום אחר, ממקום יותר פנימי, מאשר בן אדם שניגש לתפילה במקום עם צדקה הוא ניגש רק עם השכת, למרות שהוא מתכוון מה שהוא אומר, הוא מתבונן וכל זה, אבל הוא מדקדק רק את החיצוניות של הלב שלו. אבל כשהוא שבר את הקליפה על ידי זה שהוא נפרד מכסף, אז הוא יכול להיפתח לו גם הפנימיות. צריך אולי עוד זכויות לזה, אבל זה ודאי צריך, זה ההתחלה.
כמו הקרבת קורבן.
בהקרבת קורבן יש נתינה של ממון.
אדם מקריב.
יש מפרשים בפשט שמסבירים שחלק מהעניין של הקורבנות זה שהמקריב מוותר על ממון. ככה משמע גם בדברי חז"ל, שכתוב שהעני מביא מנחה, אז כאילו הקריב את נפשו כי אין לו יותר. אז מתייחסים לערך הכספי. זה שאלה, זה צריכה לשאול רב שפוסק הלכה, אני מבין את השאלה, זה לא פשוט. זה צריך ללכת לשאול, אני יודע מיהודי שלא נתן צדקה, הוא היה יהודי צדיק, רב חץ קלבנשטיין, המשגיח בפונביש, הוא לא נתן צדקה, מה היה הסיפור שלו? הוא חי בדירה בתוך הישיבה. הדירה לא הייתה שלו, הוא קיבל לגור שם כי היה המשגיח הרוחני בישיבה. עכשיו הוא קיבל משכורת. קיבל משכורת, הוא הלך למכולת, הוא קנה מה שהוא צריך, הם היו זוג זקנים. בסוף החודש היה מתייצב אצל אבא של חבר שלי, היה שם מזכיר בישיבה, רב דויץ'. בסוף החודש הוא היה, אני זוכר את שניהם טוב, היה מתייצב במשרד, כמה כסף, הוא לא היה בבנק, לא היה שום דבר, הוא היה כסף, היה מקבל כסף, משלם עם כסף, מה שנשאר לו בארנק, בסוף החודש היה מתייצב במשרד של הישיבה ומחזיר לו את עודף. אני לא צריך את זה, אני לא רוצה לחיות, אני לא רוצה לתת צדקה על חשבון הישיבה. זה פלא נפלא, לא מצינו דבר כזה. זה היה יהודי עם אש בעיניים, זה היה לא יהודי פשוט בכלל. היה פחד להסתכל עליו, אבל ככה הוא חי, הוא לא נתן צדקה, מבינה? אז זה, איך נוהגים בזה בפועל, אני לא יודע. אני מבין את השאלה, אני לא יודע, זה צריך לשאול. מישהו שיפסוק הלכה, יש את זה...
הוא היה גם צדקה, הפירוש שלה גם לא בהכרח כסף.
נכון, זה דיברנו.
נכון.
צדקה צריך לתת מעצמנו, לא על חשבון אחרים. צריך תמיד לזכור את זה. גם לא לעשות טובות על חשבון אחרים. זה הכי קל תמיד, לנדב מישהו. אני מדבר על זה אולי בהמשך עוד. בוא נראה עוד פעם, אני קורא את המשפט עוד פעם, כי זה משפט ארוך, משפט מאוד ארוך. בכל מעשי המצוות, בתלמוד תורה כנגד כולם, שכולם עולים להשם על ידי פנימיות הלב, ביתר שאת, ומעלה מעלה מעלייתן להשם על ידי חיצוניות הלב הנולד מהתבונה והדעת לבדן בלי הערת פנים מלמעלה, אלא בבחינת הסתר פנים. חיצוניות הלב מתעוררת בלי הערת פנים מיוחדת. פנימיות הלב מתעוררת יאר השם פניו אליך. הפנימיות של המעלה מעוררת פנימיות הלב. כי אין הפנים העליונים מאירים למטה אלא ביתרות הדלתתה במעשה הצדקה הנקרא שלום. וזה שנאמר פדה בשלום נפשי, נפשי דייקה. הגמרא אומרת שאת מי השם פודה, עוד יותר, הגמרא אומרת שמי פודה את השם, זה יותר מתאים לאיגרת הזאת שקראנו. בפשטות, דוד המלך אומר את הפסוק, פדה בשלום נפשי. אבל הגמרא אומרת שכל העוסק בתורה ובגמילות חסדים ומתפלל עם הציבור, מעלה עליו הכתוב, הקדוש ברוך הוא אומר, אמר הקדוש ברוך הוא, כל עוסק בתורה ובגמילות חסדים, שזה צדקה. הוא מתפלל עם הציבור, אז הוא ביחד עם כולם, כמו שאמרנו קודם, הוא לא נפרד לעצמו. אז מעלה עליו הכתור, כאילו פדעני, ככה אומר הקדוש ברוך הוא, לי ולבניי מבין אומות העולם. הקדוש ברוך הוא בגלות, הוא מחכה ליהודי הזה שנתפלל ולומד ונותן צדקה, שיפדה אותו. ועל איזה פסוק חז"ל דורשים את זה? על הפסוק שאומר שלום. הוא לא מסתם פדה נפשי, אלא פדה בשלום נפשי. מה זה השלום? השלום הוא התערות הדלתתא במעשה הצדקה נקרא שלום. איך אנחנו יודעים שמעשה הצדקה נקרא שלום? זה עוד פסוק, זה פסוק בתרי עשר נדמה לי. והיה מעשה הצדקה שלום, ועבודת הצדקה השקט בבית אחד עולם. זה פסוק. התורה קוראת, הנביא קורא למעשה הצדקה שלום. למה? כי צדקה עושה באמת שלום. ויש עוד מאמר חז"ל, שמי שעוסק בגמילות חסדים, הוא עושה שלום בפמליה של מטה או פמליה של מעלה. הוא עושה שלום. אז פמליה של מטה לעשות שלום זה לעשות שלום בין בני אדם, זה הפמליה של מטה. מה נקרא לעשות שלום בפמליה של מעלה? לעשות שלום בפמליה של מעלה זה לתקן את המצב של הגלות. כשהשכינה תצא מהגלות זה נקרא לעשות שלום בפמליה של מעלה. וכל זה קשור עם צדקה. וזהו גם כן הטעם שנקרא הצדקה שלום, מפי שנעשה שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. כתוב גדולה צדקה שמקרבת את ליבן של ישראל לאביהם שבשמיים. זה עוד מאמר חז"ל. כמאמר הזל, דהיינו על ידי פדיון נפשותיהם. איך מתקרבים נפשותיהם לאביהם שבשמיים? בזה שהם יוצאים, נקודת פנימיות הלב יוצאת מהקליפות, יוצאת מהבית האסורים שדיברנו קודם. על ידי פדיון נפשותיהם הם חלק השם ממש מידי החיצונים, ובפרט צדקת ארץ ישראל. דיברנו על זה שהוא היה גבאי של צדקת ארץ ישראל. צדקת ארץ ישראל שהיא צדקת השם ממש, ביטוי כמו שנאמר, תמיד עיני השם אלוקיך בא, והיו עיניי וליבי שם כל הימים, והיא שעמדה לנו לפדות חיי נפשנו מעצת החושבים לדחות פעמנו, ותעמוד לנו לעד לשום נפשנו בחיים אמיתיים, מחיי החיים, לאור באור החיים, אשר יאר השם פניו איתנו סלע, אמן כן יהי רצון. זה מכתב שנכתב בתור תשובה על מגבית של צדקה. אנשים שלחו צדקה קיבלו כזה מכתב. זה... אוקיי. עכשיו כמה דקות שנשאר, אפשר להתחיל עוד משהו. יש לנו עוד יותר מ-10 דקות, זה חבל. זה האגרת החמישית. האגרת הזאת מתחילה עם זוהר. האגרת הקודמת התחילה עם מאמרי חז"ל, עם פסוקים. כאן גם יש פסוק, ויעש דוד שם. זה כתוב בשמואל, בדברי הימים, אני לא זוכר, אבל נדמה לי שבשניהם זה כתוב, ויעש דוד שם. ואני לא זוכר מה הפירוש שם בפסוק. מישהו זוכר? היה אז דוד שם. הפירוש מסביר את ה... יש מראה מקום כנראה. הוא שולח לזה מראה מקום. התחלה של והיה אז דוד שם. הוא פרש את הפסוק, כפשוטו. כן, הוא שולח מראה מקום, תיגש לארון, תוציא שמועד, תסתכל במצודות, תגיד לך מה זה. ככה זה היה, היום מדפיסים את הכל מתחת הדף, שלא יצטרכו לטרוח. אז זה עוד ספר ישן יחסית. כן, זה די ישן. כן. ויעש דוד שם, הוא פירוש בזוהר הקדוש, משום שנאמר ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו, זה נקרא שהוא עשה שם. הוא גילה את שם השם, מי שעושה משפט וצדקה מגלה את שם השם. אז דוד עשה שני דברים, זה שתי עבודות. משפט זה עבודה אחת, וצדקה זה עבודה אחרת. היות שדוד עשה גם משפט וגם צדקה, הוא גילה את שם השם בעולם. ובחר רבי שמעון ואמר, זה הלשון של הזוהר, מן אביד שמה קדישה בכל יומה, מן דייב צדקה למסכנה. איתנו כבר לא מזכיר משפט, מה הוא מזכיר? רק צדקה. מי שנותן צדקה למסכנים, הוא כביכול עושה את שמו, הוא ממשיך, מגלה את שמו של הקדוש ברוך הוא בכל יום. איפה נבדה הצדקה? הרי הפירוש הוא כך, ויהי דוד, איך כתוב? עושה משפט וצדקה לכל עמו. הזוהר כנראה מסביר את הביטוי משפט וצדקה, לא כמו שאני אמרתי שזה שתי עבודות, אלא שזה עבודה אחת. יש בעצם מה שדוד, מה שהזוהר מתכוון, דוד גם עשה משפט, אבל מה שהזוהר מתכוון להדגיש כאן, זה לא את המשפט אלא את הצדקה. רק יש צדקה שכדי להגיע אליה, הבן אדם צריך לשפוט את עצמו. בשביל זה כתוב קודם משפט ואחר כך צדקה. אם יש לי הרבה ולאחרים אין כלום, אז אני שופט את עצמי כמה אני צריך, את כל היתר אני מחזיר, אני מחלק. זה עבודה גדולה. זה נקרא משפט וצדקה, וככה זה מופיע עוד כמה פעמים, לעשות משפט וצדקה ביעקב אתה עשית. אז הכוח הזה לעשות משפט וצדקה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו. יובן, מה לא מובן עדיין, הכל מובן, אבל לא מובן מה זה העניין של הגילוי של שם השם שנעשה על ידי הצדקה. בגרת הקודמת מה למדנו? שמתגלה פנימיות הנפש. אבל הגילוי של שם השם בעולם לא ראינו, ראינו את הגילוי של יאר השם פניו אליך, אל הנפשות. אבל לא ראינו את גילוי שם השם בעולם. ויעז דוד שם, לא מדובר על גילוי בנפש, מדובר על גילוי בעולם. שם זה פרסום. דוד פרסם את שמו של השם יתברך. ויובן בהקדים מאמר חז"ל, מאמר חז"ל על פסוק כי ביוד כי השם צור עולמים. בהי נברא העולם הזה, ביוד נברא העולם הבא. איזה ה' ואיזה י' של איזה שם? של י' כ', אולי של י' כ' ו' כ', מאיפה אנחנו יודעים? אני אדבר על זה בהמשך. לא כדאי להיכנס לזה עכשיו, לא נבין. פירוש שהתענוג שמתענגים נשמות הצדיקים ונהנים מזיו השכינה, צדיקים נהנים מזיו השכינה בגן עדן, אמיר בגן עדן עליון ותחתון, ושמתענגים בהשגתם והשכלתם, שמשכילים ויודעים ומשיגים איזו השגה באור וחיות השופע שם מאינסוף ברוך הוא, בבחינת גילוי לנשמתם ורוח בינתם, עדיין הוא לא מסביר את היוד ואת ההי, הוא לא מתחיל להסביר כלום, הוא רק מספר סיפור. בעצם הסיפור הזה כתוב בדברי חז"ל במפורש, צדיקים יושבים ונהנים מזיו השכינה, וזיו השכינה זה השגה, וההשגה הזאת מהירה בגילוי בנשמתם ורוח בינתם, להבין ולהשיג איזה השגה כל אחד ואחד לפי מדרגתו ולפי מעשיו. הרמב"ם מעריך בזה, הוא אומר שיש מאומות העולם שמתארים לעצמם את הגן עדן, יושבו עם שולחנות של זהב ויהיה להם שם כל התאוות הגשמיות. ואיך הוא כותב, כאשר מדנים הערביים הטיפשים האלה שטופים בזימה, ככה רמב"ם הוא כותב. ומי שיש לו מוח בקודקודו, הוא יודע שזה לא יכול להיות, כי הגוף איננו שם. מדובר על ישות ללא גוף, אז מה היא צריכה זהב, ומה היא צריכה אוכל, מה היא צריכה תאוות וכל מיני דברים כאלה, מה זה נותן? הגוף נשאר בקבר. אז ממילא, אז על מה מדובר? מדובר על, אנחנו קוראים לזה השגה, אבל בעצם השגה, גם המילה השגה, אנחנו לא שמים לב, אנחנו, השגה והבנה זה הולך ביחד, אבל להשיג זה הרבה יותר מה שלהבין. להשיג זה כמו, אני רודף אחריך ואני משיג אותך. להשיג זה לנגוע, לנגוע במשהו. אז שם יש להם השגה, כל אחד כמה שהוא זוכה. אז זה לא רק הבנה, זה סוג של חוויה ושל התאחדות. כל אחד לפי מדרגתו, לפי מעשיו. ולכן נקרא עולם הבא בשם בינה בזוהר הקדוש. הגן עדן נקרא בשם בינה. גם בזה צריך להעריך הרבה. מה פירוש הגן עדן נקרא בשם בינה? איזה מדיבור זה? מה המשמעות של זה? יש גן עדן בעולם העשייה הרוחני, יש גן עדן בעולם היצירה הרוחני, יש גן עדן בעולם הבריאה הרוחני, ובכולם זה נקרא גן עדן. זה לא נקרא עדן, איך זה נקרא? גן עדן. מה זה גן עדן? מה הביטוי הזה? למה שלא קורא לזה עדן וגמרנו? למה גן עדן? אז כתוב בפסוק, נהר יוצא מעדן להשקות את הגן. אם הנהר נפסק, אז העדן מפסיק, אז הגן מפסיק להיות גן עדן. כי גן שלא משקים אותו, הוא מאבד את המשמעות. העדן זה מדרגה מאוד עליונה. זה החוכמה, פנימיות החוכמה, החוכמה הנעלמת, יש מדרגות, ביטויים קבליים שלא יגידו לנו כלום בין כה וכה. אבל הגן שמקבל אל תוכו את החוכמה הזאת, יש כמה פירושים בזה. אבל יש פירוש אחד, שהגן זה הבינה. עכשיו, למרות שהעולמות שבהם הנשמות נמצאים, הם לא נמצאים בעולם האצילות איך שהבינה נמצאת. אבל הבינה מהירה לאדם שנמצא בגן עדן לפי ערכו. אבל אם זה לא היה מתרכך על ידי הבינה, אם היה צריך לחוות את העדן, הוא לא היה עומד בזה. וזה שזה נמשך לבינה, זה הופך להיות מבנה שאפשר לקלוט אותו, אפשר להתחבר אליו. זה סוג של צמצום של הרחבה.
העדן זה כאילו הכתר?
זה החוכמה שבכתר. עדן זה תמיד חוכמה. בזוהר, ככה משמע. עדן זה תמיד חוכמה, אבל זה חוכמה מאוד נעלמת. ויכול להיות סוג, יש בחוכמה, יש סוג שעומד עם הפנים החוצה, שמראה דברים. ויש סוג של חוכמה שכל העניין שלו זה להיכנס פנימה ולהתעלם עוד יותר, להיות מופשט עוד יותר. ויש חוכמה שמחברת את שני הדברים האלה. והחוכמה הזאת היא נקראת חוכמה סתימה, וזה העדן. אני כבר שכחתי פה. אני מופיע בכל מיני שרים. יש ביטוי אצל רבי נחמן, הידיים שיש בים החוכמה. זה הידיים שיש בים החוכמה, מה זה? כי כתוב בפסוק, זה הים גדול, הוא חב ידיים. מה זה ידיים? מה זה שני ידיים? אחד יד ימין, אחד יד שמאל. יד ימין בדרך כלל נותנת. לפעמים זה הפוך, בקבלה לפעמים יד שמאל נותנת. כי לתת נותן משהו מצומצם. יד ימין מקבלת מלמעלה. אז יד אחת עולה למעלה, יד שנייה כלפי מטה. אז פחות או יותר, החיבור של שני הידיים, הנקודה ששם שני העניינים האלה מתחברים, הכוח להפשיט, והכוח לרדת אל, זה נקודה מאוד, מאוד עמוקה. זה נקודה שבעצם היא מחברת את כל העולמות. ממנה יוצאים שני התבטויות, וככל שאפשר להיכנס לעומק יותר, אפשר גם להוציא לאור יותר. אבל הנקודה הזאת עצמה היא לא יכולה להתגלות. מה שמתגלה זה מה שיוצא לאור. מה שיוצא לאור מגיע לבינה, זה הנהר. הנהר מגיע לבינה, ובבינה שם יש את הגן, שם הנשמות נהנים. זה עניין מאוד מופשט, אני לא יודע. אני לא אומר אותו נכון. אם רוצים להגיד דברים כאלה בקיצור, אז זה יוצא כזה, יוצא לא מובן. לא משנה, אבל פחות או יותר זה העדן. והוא לא מדבר על העדן, כאן הוא מדבר על הגן. והשפעה זו נמשכת מבחינת חוכמה אילה. הנה, עכשיו הוא נגע בעדן. עד עכשיו הוא לא דיבר על זה. שהוא מקור ההשכלה וההשגה, נקרא בשם בינה, והוא קדמות השכל קודם שבא לכלל גילוי השגה והבנה. רק הוא בבחינת העלם והסתר. זה לא חוכמה כמו שאנחנו מכירים חוכמה. אנחנו מכירים את החוכמה, את הבהירות. כשיש לבן אדם בהירות במשהו, אז זה החוכמה שלו. פה זה לא מגיע לידי בהירות, זה השורש של הבהירות. משהו נעלם ונסתר שבכוחו, אני לא יודע אם נגיע לזה, נשאיר את זה פה, אולי ניקח את זה שבוע הבא קצת יותר לאט, אולי נוכל להבין יותר על מה הוא מדבר. הוא מביא כמה דוגמאות, איך שבן אדם פועל בלי לדעת אפילו, וזה מגיע ממקום מאוד עמוק. טוב. לדיכאון. אני צריך לסגור, אז...